לקראת סוף יום העיון לכבוד יום ירושלים, כ"ח באייר תשע"א, 44 שנים לשחרורה של ירושלים עיר הקודש. ומה נגיד לכם, כשקוראים את הסיפורים גם על משחררי ירושלים, שאבא שלי היה אחד מהם, וגם על בוני ירושלים, גם על בוני ירושלים הראשונים, פורצי החומות, רבי יואל משה סלומון, תלמידי הגר"א, אלה שמסרו את נפשם על בניינה של ירושלים, פורצי החומות, מבקיעי הדרכים, פורצי השערים, אז באמת הלב מתמלא גם בשמחה וגם בהתרגשות וגם אולי אפילו סוג של איזה קנאה. כי אנחנו ברוך השם זוכים לחיות היום בירושלים, רק שנהיה מפוקסים, לא הייתה מעולם בכל שנות ההיסטוריה של עם ישראל כל כך גדולה, גם בשטח וגם באוכלוסייה. ירושלים העיר הכי גדולה בארץ היום, ומעולם לא היה שום תקופה בהיסטוריה שירושלים הייתה כל כך גדולה, וירושלים נבנית בקצב מסחרר, כל מכל כל, גם במזרח, גם במערב, גם בצפון, גם בדרום. תמיד יש מה לשפר, תמיד יש מה להתקדם, כמובן, אבל ברוך השם, פרזות תשב ירושלים. אז אנחנו, זה נראה שאנחנו, תמיד יש מה להתקדם, אבל את הפריצה הגדולה כבר עשינו, ככה זה נראה. אבל הגמרא במסכת תענית אומרת, יש ירושלים של מטה ויש ירושלים של מעלה. במיוחד בירושלים זה נכון, שיש השפעות הדדיות בין שתי הירושלים האלו, ירושלים של מטה וירושלים של מעלה, וירושלים של מטה נבנית כפי אותה מידה שנבנית ירושלים של מעלה. וכשירושלים של מעלה לא נבנית, אז גם ירושלים של מטה מתעכבת בבניינה, נקרא לזה. אז אנחנו היום נלמד, בעזרת השם ביחד, איך אפשר לבנות את ירושלים של מעלה, על פי דברים שכתב הגאון מווילנה, תלמידיו בעצם כתבו בשמו, יש תלמידיו ספרים, ספר דורש ציון וספר יסוד מוסד של תלמידי הגר"א, הרב יואל ריבלין ורבי יואל משקלו ועוד, שם הם מסרטטים באופן מאוד ברור איך בונים את ירושלים. וזה דבר שכל אחד מאיתנו יכול לעשות. אנחנו גם נראה בהמשך שזה משהו שהוא גם קשור לכלל ישראל, לכל מה שמתרחש סביב ירושלים, כל המאבק וכו'. אז כדי להבין איך לבנות את ירושלים, אז אנחנו מכירים את הכלל שהדבר נלמד מהופכו. אז בואו נראה אחת הסיבות שבגללה נחרבה ירושלים. הגמרא מספרת במסכת גיטין, יש שם סדרת ממרות, על קמצא וברקמצא חרבה ירושלים, על תרנגולת ותרנגולה חרבה ביתר. יש שם סדרת ממרות של סיפורים על מה בעצם חרבה ירושלים בפעם האחרונה, שזה בימי בית שני לפני 1944 שנים, משהו כזה. אז הגמרא אומרת ככה, ותקשיבו טוב לסיפור, זה גם זוכרים שזה שיעור בסיפורי מעשיות עכשיו. אז הנה סיפור. אמר רב יהודה, אמר רב, תקשיבו טוב, זה סיפור חשוב. מהי דכתיב, ועשקו גבר וביתו ואיש נחלתו? מה פירוש הפסוק הזה? מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו. רצה לקחת לעצמו את אשת רבו, לא רבו בתורה, לא רבו במצוות, אלא רבו, הכוונה הבוס שלו. ושוליה דנגרי הווה, הוא היה שוליית נגר, רבו היה נגר, הוא היה עובד אצל הנגר, והוא רצה לקחת את אשתו של הנגר לעצמו. פעם אחת הוא צריך רבו ללוות. הנגר היה צריך הלוואה. אז פתאום השוליה נהיה נדיב, אמר לו, תשמע, שלח את אשתך אליי, אני אתן לה כסף, אני אלווה לך. שגר אשתך אצלי ואלווה נא. שיגר אשתו אצלו, שעה עימה שלושה ימים קודם, ובא אצלו. האישה והאשתו של אותו נגר, נשארה שלושה ימים אצל השוליה. הוא חכה, איפה אשתי? מה קורה? לא חוזרת. אחרי שלושה ימים הוא בא לשוליית נגר, לעוזר שלו, אמר לו, אשתי, ששיגרתי לך, איך אני? אשתי נעלמה. אמר לו, אני פטרתי עליה אלתר, ושמעתי שהתינוקות התעללו בדרך. אני? מה אתה רוצה? אני איך שהיא באה, הבאתי לה את הכסף, ואמרתי לה, תלכי. שמעתי שבדרך תפסו אותה. עשו לה דברים לא יפים. אמר לו, מה אעשה? מה אני אעשה עכשיו? אמר לו, אתה שומע לה, אתה תגרשה. מה אתה צריך את עסקים אישה כזאת? תתגרש אתה. אותי לא צנועה, תפסו בה בדרך. אז אתה שומע, אני עצה טובה, תגרש אותה. אמר לו, כתובתה מרובה. אני לא יכול לגרש אותה, אני הבטחתי לה הרבה כסף בכתובה אם אני אגרש אותה. אמר לו, אני אלווך ותן לה כתובה. מה הבעיה? למה יש חברים? אני אלווה לך כסף. אומר העוזר לנגר. עמד זה וגרשה, הלך הוא ונשאה. הוא גירש אותה, והלך לשוליית נגר והתחתן איתה. עכשיו, מה המצב? המצב הוא כזה, שוליית הנגר נשוי לאשתו של הנגר, והנגר חייב כסף, נכון, הוא ילווה ממנו כסף בשביל לשלם את הכתובה, אז הוא חייב כסף לשוליית הנגר, לזה שהיה פעם העוזר שלו. כיוון שהגיע זמנו של הנגר לפרוע כסף ולא היה לו לפרוע, הגיע הזמן לפרוע, הוא נתן לו הלוואה לכתובה, לא היה לו כסף. אז הוא בא ואומר לו, תשמע, אני מצטער, אין לי כסף. אמר לו, בעיה, אנחנו הולכים לקראת הלקוח. בוא ועשה עימי בחובך. אין לך כסף שלם, בוא תעבוד אצלי. וננקה לך במשכורת. עכשיו, הכל מתהפך. נכון? שוליית הנגר, הוא פתאום נהיה הבוס, והוא נהיה הזה. והיו הם יושבים ואוכלים ושותים. מי זה הם? שוליה והאישה. והוא היה עומד ומשקה עליהם, עשו מנו מלצר, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן, בוכה, הוא היה בוכה, ועל אותה שעה נתחתם גזר הדין. על אותה שעה נתחתם גזר הדינה של ירושלים להיחרב. עכשיו, מה, תגידו לי, תסתכלו רגע בסיפור, מה מיוחד בסיפור הזה? בדיוק. הכל פה לפי השולחן ערוך. אין פה עבירה אחת בסיפור הזה. עבירה, יש כאן איש ואישה, תאהבו אחד בשני, הוא הולך לעשות את הקומבינה. יש פה...
חוסר
מוסריות. פורמלית, אני אומר, פורמלית, בדין, בהלכות אבן העזר, שולחן ערוך, עכשיו, תכף נדבר מה כן יש כאן, אנחנו רואים שיש כאן דברים חמורים מאוד, אבל פורמלית, הכל בסדר כאן. הוא בסך הכל השאיר אותה שלושה ימים, אחרי זה אמר לו, תגרש, הוא גירש, ברגע שהיא גרושה, אפשר להתחתן. הוא צריך הלוואה, נתתי לו, עשיתי מצווה, ותתי לו הלוואה, עכשיו משאלו לשלם, יחזיר את הזה. ועל הדבר הזה נתחתן גזר דינה של ירושלים, בגלל ש... אתם מבינים, הרי הגמרא כאן מביאה סיפור שהוא סיפור מאפיין. יכול להיות שהגמרא גם הלבישה כאן כמה סיפורים ובנתה מהם סיפור אחד. אבל בעצם מה שיוצא שבירושלים, אנשים שמרו על הדין, ובכל אופן הכל היה רקוב מבפנים. שקר וכזב. כלומר, שמרו על הדין. תסתכלת בשולחן ערוך, שמע, אדוני, אין לך מה לתפוס אותי, אין לך שום סעיף, אתה יכול, בסדר, שקר. שיקרתי פה, שיקרתי, כולנו משקרים מדי פעם, נכון? לא, זה... אבל, מה, זה, יש את איש? כן, חס וחלילה, הכל כדין, הנה הגט שלה, הנה הכל בסדר, הנה שטר ההלוואה, הנה הכל תקין. ועל זה נחרבה ירושלים. אמר רבא במסכת שבת, אני מופיע גם במסכת חגיגה, מופיע גם בילקוט שמעוני בירמיהו, ועוד הרבה מקומות. ואמר רבא, לא חרבה ירושלים, אלא בשביל שפסקו ממנה אנשי אמנה, שנאמר שוטטו בחוצות ירושלים, וראונה, הודעו ובקשו ברחובותיה, אם תמצאו איש עושה משפט, מבקש אמונה ואסלח לה. פסקו ממנה אנשי אמנה. מה זה אנשי אמנה? מה ההגדרה של אנשי אמנה? אנשי אמנה, בוא נגיד במילים שלנו, בן אדם אמין. בן אדם אמין, אתה יודע, אתה יכול איתו לעשות, כל החוזים שתחתום, שתחתום עם מישהו, אפשר להפר אותם והכל בתכמון. אדם שאתה מאמין, מילה שלו זה מילה. וירושלים חרבה, כי פסקו מן האנשי המונה. היו בה הרבה מאוד אנשים שעשו את הכל על פי דין תורה. כתוב, גם כן, זה לא הבאתי גם בדף, אבל כתוב, לא חרבה ירושלים, אלא שדנו בדין תורה. ככה כתוב. אז הגמרא אומרת, מה אתה רוצה שידונו? דינא דגזלנותא? ודאי ידון דין תורה. אלא אומרת הגמרא, אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. לא היה לפנים משורת הדין, לא היה, או בכיוון שלנו, סליחה, אני חייב או לא חייב? אם אני לא חייב, אני עם חרטות. או בכיוון שלי, קודם אמרנו, הכל על פי דין. הכל על פי דין, אבל הכל מעוות. אומר, ועל זה חרבה ירושלים. אומר הגאון מווילנה, שבניין ירושלים, כולל בתוכו שלושה שלבים. אחד יותר פנימי מהשני. השלב הראשון הוא כולל קיבוץ גלויות. שאנשים יעלו, יעזבו את חוץ לארץ, יעלו לארץ ישראל ויבואו לגור בירושלים. זה נראה לנו היום דבר פשוט. אבל פעם בעבר לגור בירושלים זה היה דבר מאוד מאוד קשה. מפני שזאת יש לדעת, ירושלים נמצאת במקום מאוד 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 לא נוח. לא נוח לגור. כי קשה להביא לכאן מים, ירושלים היא גבוהה, נכון? אין כאן, קשה לעשות כאן חקלאות, כי זה הכל עוד פעם, אדמת תרשים. אתה לא קרוב לים, שיש לך אפשרות להסתחר. ירושלים היא גם לא בדיוק על איזשהם דרך, הדרך המרכזית עברה בציר החוף. נכון שיש דרך האבות, אבל דרך האבות מובילה מחברון לשכם, לאמצע ירושלים. זה לא מרכזי העסקים הכי גדולים. דרך החוף, זה הדרך שמובילה ממצרים, לכיוון לבנון, שם כל העסקים. כן? אז קשה להביא לכאן מים. יש כאן מזג אוויר קיצוני, קר מאוד בחורף, צריך לחמם. קשה לעשות כאן חקלאות. יש כאן מסביב אויבים לא מעטים. אז קשה לגור כאן. אז עצם העובדה לבוא לגור בירושלים, היו גם מחלות, הערה וכו', זה עצמו שלב ראשון בגאולה. זה שלב א' לפי הגאון מווילנה. שלב שני, על הפסוק בצדקה תיקונני, אומר הגאון מווילנה, השלב השני זה שישימו כאן כסף. פשט. שיתחילו לשים כסף בירושלים, לקנות בתים, לקנות שדות, לקנות כרמים, והגאון מווילנה ותלמידיו באו וקנו כאן מגרשים בירושלים, ובנו את בית כנסת חובת רבי יהודה החסיד, ועוד ועוד, שאנשים יהיה להם מספיק אמון בירושלים, שהם ישימו כסף. כסף. והשלב האחרון, אומר הגאון מווילנה בבניין ירושלים, זה שיחזרו להיות בה אנשי אמנה. זה השלב הבא. שיחזור לירושלים מדרגת אנשי אמנה. עכשיו, מה זה אנשי אמנה? מה זה הביטוי הזה, אנשי אמנה? אז בואו קצת נלמד. זה קצת סעיף שולחן ערוך סוגיה בחושן משפט. אבל דבר נצרך. במסכת בבא מציעא, איתמר, דברים, זה הגמרא מתחילה לפני כן באיזושהי סוגיה של רב כהנא התחייב לתת כותנה לפי מחיר של נגיד 10 זוזים לקילו. שילמו לו, סיכמו איתו על טון, אבל שילמו לו מקדמה. באו לקחת את הכותנה, אז פתאום המחיר עלה. אז רב כהנא רצה אולי לחזור בו מהעסקה, אם הוא יכול או לא יכול. אז רבי יוחנן אמר לו, תשמע, מה ששילמו לך תביא, מה שלא, אתה יכול לחזור בך אם אתה רוצה. כי, ואז הגמרא כאן, מביאה כאן מחלוקת בין רב לרבי יוחנן, דאיתמר, דברים, מה זה דברים? אמרתי מילה בסך הכל. אני רוצה שלחזור בי. רב אמר, אין בהם משום מחוסרי אמנה. ורבי יוחנן אמר, יש בהם משום מחוסרי אמנה. אדם אמר מילה, אמר, כן, התחייב, ורוצה לחזור בו, הוא, לפי רבי יוחנן, הוא יש לו גדר של מחוסר אמנה. התחייבת, הכוונה כאן לא, אמרתי שאני אסע באוטובוס ולא, אלא בעולם העסקים. התחייבתי על איזה משהו, אמרתי משהו, אני, ופתאום אני רוצה לחזור, אפילו שעדיין לא נחתם הסכם ולא הייתה לחיצת יד, רק אמרתי את המילה. מה, זה אני? כן? תודה. פסח, אנחנו יום ירושלים עכשיו. אז זה נקרא מחוסר אמנה. מיתווי. בבקשה הגמרא, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, מה תלמוד לומר? הין צדק, ולא הין בכלל איפה, כתוב מוזני צדק, איפה צדק, והין צדק יהיה לך. עכשיו הין זה כמו, זה חלק קטן של האיפה. מה שאמרת איפה, אמרת גם הין. למה התורה מוציאה את ההין, ולא הין בכלל איפה היה, אלא לומר לך שיהיה הן שלך הן, שיהיה הן שלך צדק, ולאו שלך צדק. אמרת כן, תעמוד מאחורי הדבר הזה. אמרת לא, תעמוד מאחורי הדבר הזה. אמר הבאי, ההוא שלא לדבר אחד בפה ואחד בלב, מיתווה, ואם עוד גמר, רבי שמעון אומר, אף על פי שאמרו, תלית קונה דינר זהב, ואין דינר זהב קונה תלית, לפי ההלכה, אם אני משלם כסף על משהו, לא קניתי אותו. אלא רק אם אני משכתי, עשיתי אגבה, רק אז קניתי. אז אם נגיד אני רוצה לקנות ממך תלית והגבעתי אותה, היא שלי. עכשיו אני חייב לך את המחיר של התלית, צריך לשלם לך, אבל באמת היא שלי. אם אני שילמתי לך את מחיר התלית ועדיין לא הגבעתי, של מי? שלך, עדיין של המוכר. ואז אם המוכר פתאום רוצה להתחרט, כי פתאום מישהו הציע לו יותר מחיר, תיאורטית הוא יכול. אבל רבי שמעון אומר, מכל מקום, כך הלכה, אבל אמרו, מי שפרה מאנשי דור המבול ומאנשי דור הפלגה, הוא עתיד להיפרע ממי שאינו עומד בדיבור. כלומר, יש כאן שתי מדרגות בעצם בהלכה, בשולחן ערוך המשפט זה מופיע בתור שתי מדרגות. מדרגה אחת זה מי שקיבל כסף ועכשיו רוצה להתחרט. אדם קיבל כסף, עדיין לא עשו קניין, אבל הוא כבר קיבל כסף ורוצה להתחרט. אדם כזה אפשר ללכת לבית הדין, להוציא עליו שטר, כללה. כללה, כללה אותו בית הדין. מי שפרע מאנשי, זה נקרא מי שפרע, מי שפרע מאנשי דור המבול ודור הפלגה, הוא עתיד להיפרע מי שלא עומד בדיבור. זה מדרגה, זה. מדרגה אחת מתחתיה, זה אדם שהוא מחוסר המנה. אדם אמר כן, התחייב למשהו. נכון, עדיין לא היה חתימת חוזה, לא נתנו לו כסף, אבל הוא התחייב. עכשיו הוא חוזר בו. זה נקרא מחוסר המנה. פורמלית אין פה כלום. פורמלית הכל בסדר, מה אתה רוצה? לא עברתי שום דבר, לא היה קניין, לא הבאת לי כסף, לא חתמנו חוזה, לא לחצנו ידיים, רק אמרתי. פורמלית הכל היה בסדר. פורמלית בסיפור הראשון, הכל היה בסדר, נכון. אבל יש בירושלים משהו אחר. ועל המשהו הזה אנחנו רוצים לדבר. אני מגיע רגע קופץ רגע במהרה לימינו אנו כדי להבין מה בדיוק הנקודה כאן בירושלים ולמה זה כל כך חשוב ולמה ירושלים חרבה בגלל שפסקו באנשי המנה. זה לכאורה נראית מדרגה ככה קצת אולי מתקדמת. אנשי המנה, טוב, לא כולם יכולים לעמוד בדיבור שלהם. שזה להחריב את ירושלים? אם ירושלים חרבה כי פסקו באנשי המנה, סימן שזה העניין של ירושלים. זה העניין של ירושלים, כמו שאומר כאן הפסוק בספר זכריה, ויהי דבר אדוני צבאות לאמור, כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לציון קנאה גדולה וחמה גדולה קינאתי לה, כה אמר אדוני, שבתי אל ציון ושכנתי בתוך ירושלים ונקראה ירושלים עיר האמת. יש מקום אחד בעולם שבו אנשים לא רק באים לגור, העניין שלו זה לא שיגור בו, והעניין שלו זה לא להיות נוח לתושביו, שזה פחות או יותר הסיפור של כל עיר, אלא העניין שלו זה לברר את האמת.
גם מכה זה ככה.
לא הבנתי?
גם מכה ככה, למוסלמים.
אתה
מקשיב. לא הולכים לשם לגור, הולכים משם כי הם צריכים עוד לרגל. למה הם לרגל?
מצוין, אז אם המוסלמים ילכו למכה, ואנחנו כאן נשאר בירושלים, אז אפשר לגמור את השיעור והלכת לישון. נפתרה הבעיה. אז זה בדיוק העניין. אנחנו כאן מדברים על זיוף. כן, יש עיר שהעניין שלה זה לברר את האמת. בכל הממדים ובכל המובנים. בכל הממדים ובכל ירושלים זה מקום שבו כל הזמן היה בירור של נקודת האמת. לדוגמה, הבירור הראשון של ירושלים, שאנחנו יודעים עליו, הבירור נקודת האמת הראשונה, זה הבירור של אברהם אבינו ועקדת יצחק. איפה נקודת האמת בחיים? אהבת אברהם לבנו או המחויבות של אברהם לדבר השם? זה בירור נוקב. שאלה, איפה האמת? זה קשה, זה קורע. אבל אברהם מברר את הבירור הזה כאן בירושלים, בהר המוריה. זה ממשיך אחר כך, במקום העמום הזה, שנקרא המקום אשר יבחר השם, כן? דוד המלך רוצה לכבוש את ירושלים. והוא דוד אומר, כל מי שיכבוש את ירושלים, הוא יהיה שר צבא, רמטכ"ל. מי עושה את זה? יואב בן צרויה. מאותו רגע ואילך, יש לנו כלל, שהוא נכון עד ימינו אלו, כל מי שכובש את ירושלים נהיה לראש. מי שחרר את ירושלים במלחמת ששת הימים היה מפקד חטיבת צנחנים, מוטה גור. הוא היה מח"ט, חטיבת צנחנים מילואים. לא תפקיד, יש תפקידים בכירים ממנו. בכל אופן, תוך 4 שנים נהיה רמטכ"ל. למה? כי רוב האלופים שהיו מועמדים להיות רמטכ"ל עשו טעויות ביום כיפור, והוא במלחמת יום כיפור היה בכלל בארצות הברית. הוא היה נספח צה"ל בארצות הברית. אז הוא חזר, והוא היחיד שלא עשה טעויות, כי הוא לא היה כאן. וכמובן זכרו לו את הקרבות בירושלים וכו', אבל זה לא היה מובן מאליו, הוא לא היה, הוא כבר היה מחוץ לצבא כמעט. נהיה רמטכ"ל. אז... כן. אז דוד המלך רוצה לכבוש את ירושלים. מה אומרים לו היבוסי? אין בעיה, אתה רוצה לבוא לכאן? אתה לא יכול לבוא לכאן עד שלא תסיר את העברים והפסחים. מכירים את הפסוקים האלה בספר שמואל? לא תבוא הנה, כי אם מסירך את העברים והפסחים, שנואי נפש דוד. בסדר הדבר הזה. מפרש המלבים, העברים והפסחים, היבוסים שישבו כאן בירושלים, השתמשו בטענות מוסריות כנגד דוד. איך אתה מעיז לכבוש אותנו? כי יש לנו הבטחה מהעיוור ומהפיסח, שאתה לא תעיז להגיע לכאן. מי זה העיוור? יצחק. מי זה הפיסח? יעקב. אברהם הבטיח לנו. אברהם הבטיח לאבי מלך, נכון? מלך גר, אם תשקור לי ולניני ולנכדי, אבי מלך בא אל אברהם ואומר לו, כך חסד אשר עשיתי עמך, תעשה עמדי. גם ליצחק אחר כך. איזה חסד אתה אומר עצמך? איזה חסד? הרי הוא סתם ליצחק את הבארות, הרי הוא רצה כמעט לקחת גם את שרה וגם את רבקה, אבל כשהם באים לחתום הסכם, פתאום אתה זוכר איזה אדם טוב הייתי ועשיתי ממך חסד, הוא מצליח להוציא מאברהם הבטחה. עכשיו, לא משנה שהפלישתים הפרו את ההבטחה אותי 200 פעם, והפלישתים הרי הם הפרו את ההבטחה, והיבוסי הוא חלק מפלישתים. עכשיו שדוד מגיע לכבוש את ירושלים, אומרים סליחה, על פי החלטה 242, 338, על פי החלטות האום, זה שטח כבוש, בינלאומי, אתה לא יכול, תתתתתתתתתתתתתתתתתת. משתמשים בשקר כדי למנוע את כיבושה של ירושלים. כמובן שלכן הם שנואי נפש דוד. כי ירושלים באה לברר את נקודת האמת. כאן, בכל מקום אחר, אפשר לדבר על התפשרות. כן, זה מה שעושים היום הרי. טוב, אנחנו נעשה חילופי שטחים, ניתן לכם את זה, אתם תיקחו את זה, נעשה איזה מין... אבל הכל מתנקז לירושלים בסוף, זה כאילו, אותה נקודה, להר הבית. בסוף צריך להגיד, להכריע, של מי זה? למי זה שייך המקום הזה? שלנו או לא שלנו? זה שייך לעם ישראל, לדורותיו, על פי ההיסטוריה או לא? אי אפשר בסוף להתכחש. ירושלים מכריחה אותנו להתמודד, לא עם הפרקטיקה, טוב, יאללה, בוא, אנחנו פה, אתם שם, בוא, נפסיק לריב. ירושלים מכריחה כל אחד ואחד מאיתנו באופן אישי, וגם באופן לאומי, לברר מי אנחנו. היא לא מניחה לנו. תראו, כל אחד מאיתנו מכיר, אתה הולך בתל אביב, אני מאוד אוהב את תל אביב, שלא יהיה לכם משלויות, אני מאוד אוהב את תל אביב, באמת, יש בה, איך אומר השיר, בכל זאת יש בה משהו. יש בה איזה חן מיוחד של העיר העברית הראשונה, ויש שם, באמת, יש שם מקומות יפים בתל אביב, העיר הלבנה, באמת מקומות יפים. אבל אתה הולך לתל אביב, אתה צועד, אתה מרגיש שאתה צועד ברובד היסטורי אחד. כאילו, אתה צועד בהווה, נכון, היא כבר בת 100, אבל בסדר. אתה צועד בירושלים, אתה צועד ב-1500 שנה, ב-2000 שנה. אתה עובר כל הזמן מרמות שונות, מעבר להווה, לעתיד, לעתיק לחדש, כל הזמן, הר הבית, בית המקדש. זה זורק לך כל הזמן את התודעה. כל הזמן, בום, בית המקדש, בום, נביאים, בום, כל הזמן. כל מה שאתה מנסה לשכוח בתל אביב, אתה נזכר בירושלים. זה מכריח לברר מה האמת. עכשיו, אנחנו מנסים לברוח מה האמת. אין מה לדבר. עם ישראל מנסה לברוח מה האמת. מה בסך הכל? מה רצינו? באנו להקים פה איזה מקום כזה קטן, שיהיה מקום לשים את הראש, בלי להריב עם אף אחד. זה הכל, אנחנו כאן, תעזבו אותנו בנחת. זה טוב לשפלה. שם זה עובד מעולה. אבל כשמגיעים לירושלים, זה מכריח. אתה נכנס פנימה לאדמה, אתה אומר, בונה, אבותיי היו כאן, נלחמו, מתו, התגלו, היה כאן בית מקדש. מה זה הדבר הזה? למי אני? לאיזה עם אני שייך? זה מכריח אותנו להגיע לנקודת האמת. תראו, היה פעם... אני נותן לכם דוגמאות כאילו פוליטיות, לא בשביל הקטע הפוליטי, כי אפשר ללמוד מהדבר הזה הרבה מאוד על הלך הרוח ועל ה... של עם ישראל כלפי ירושלים. היה פעם ראש ממשלה שהלך לקמפ דיוויד והיה מוכן לתת הכל. כמעט הכל. קראו לו אהוד ברק, הוא היה מוכן לתת הכל כמעט. מה, אתה, מה, גם את ירושלים הוא חילק לשניים, עד שזה הגיע להר הבית. ושמה, אמרו לו, הר הבית לא שלכם. זה שטח מוסלמי. אפילו הוא לא יכל לקבל את זה. לא, אפילו הוא, שהוא עשה הכל עד לשם, לא יכל לקבל את זה. להגיד, ניסו אותו שם איזה קומבינה מפולפלת שיהיה מעל ההר שלהם ומתחת שלנו. איזה משהו בעלות כזאת, משהו, אבל כמובן שזה דבר הזה לא יחזיק. אפילו, והוא חזר ואמר, חזר, הוא קיפל את המזוודות וחזר ואמר, חזרנו הביתה, כי לא יכולתי לוותר על קודשי ישראל. אפילו הוא אמר את זה. כלומר, זה מגיע לנקודת הליבה. ולכן היחס אל הר הבית זה סוג של איזה מין תפוח אדמה לוהט. רק אל תעירו ואל תעוררו, כי זאת הנקודה שמבררת את האמת. זאת הנקודה שבה מתברר האמת. מי אנחנו? כל השאלות הנוקבות. ושאנחנו רוצים לברוח מהם. כי ברגע שאתה... כן, עוסק בסוגיות כאלו, מיד בהתחלה זה מיד מתפוצץ. אז בוא נדחה את זה, בוא רק נעשה איזה משהו ככה בינתיים. ירושלים הכריחה אותנו להתמודד מול האמת. ואם רוצים לבנות את ירושלים, להיות חלק מבניין ירושלים, חלק מבניינה של ירושלים, זה קודם כל מתחיל מאיתנו, מכל אחד ואחד מאיתנו, שכל אחד מאיתנו יהיה איש אמנה. שהאמת תהיה נר לרגלינו. האמת הפנימית של כל אחד מאיתנו, לחיות את החיים שלך על פי האמת. ושדיבור שלך יהיה דיבור, והן שלך הן ולאו שלך לאו, זה מתחיל באיזה ער אנפין, ואז קמים אנשים שהם גדודים של אנשי אמת, שדוברי אמת, וזה נותן כוח לירושלים. זה נותן כוח לאנשים לעמוד על האמת שלהם, וגם להיות מוכנים לשלם עליה מחיר, ולא לוותר. ירושלים זקוקה לדבר הזה, בכל שאר המקומות אפשר להגיד, טוב, מסתדר, גדול השלום, אבל ירושלים מורכבת משתי מילים, מיראה ומשלמות. כאן זה המקום של השלמות. כאן אין מקום להתפשרות. כאן אין מקום לאיזה בערך. כאן הכל מדויק. אתם שמתם לב שבירושלים יש 200 אלף תלמודי תורה? שמתם לב לזה? כאן הכל אחד שיש לו איזה שפיץ, יש לו חידוש, הוא חושב שצריך ללמוד א' וג' ואז ב'. והחבר חושב שב' ג' ואז א'. כל אחד מקים תלמוד תורה, זאת אומרת, אין ויתורים, פה הכל זה יהיה, וזה לשבח ירושלים, כי הכל כאן בשיא, הכל כאן בשיא הבעירה, הכל כאן בשיא העוצמה, אז כל אחד שיש לו זו, יש לו איזה ישיבה, איזה תלמוד תורה, אין כאן, במרכז, יאללה בואו נתאחל, למרות שיהודים תמיד אוהבים להתפלג, אבל אנחנו, גם אתם, גם אנחנו נעשה בעירה, פחות יותר אותו דבר, בירושלים, האמת, נקודת האמת בוערת, נקודת האמת בוערת, זה גם הסיבה שירושלים נחרבה, כי כל אחד נלחם על האמת שלו, וקרא לשני, שקרן, רמאי, ואפילו הגיעו למצבים שהרגו אחד את השני, כל אחד בגלל נקודת בעירת האמת שלו. אנחנו ברוך השם אחרי 2000 שנה, ותיקנו את השנאה הזאת. עכשיו מה שנשאר, ולפי דברי הגאון מווילנה, זה לקומם את ירושלים בנקודת האמת. זה צריך להבין. כל אחד מאיתנו צריך להפנים את הדבר הזה. אפשר לשחק בכאילו, עד ירושלים. אבל כשאתה חופר ומוצא חותמת שכתוב עליה אחיקם בן שפן, סופר המלך, מימי בית שני, בעיר דוד. עכשיו זה מטריף, מטריף את מי שכאילו, מה לא עשו הארכיאולוגים כדי להוכיח שעיר דוד, ארמונו של דוד המלך, זה חוש הקטנה, זה צריפון, וממילא דוד המלך היה איזה מנהיג כנופיה פה באזור, ולא מלך, הכל עשו. ופתאום מתחילים לחפור ולגלות עוד ועוד, זה ארמון ארמון, ומוצאים שם מטבעות זהב וחרסים ותיעודים וכתובות וחותמות ו... איך קוראים לדבר הזה? בולה, לא? בולה, נכון? בולות כאלה. ומוצאים ומתאריכים ותעדים והכל לאט לאט נחשף. אתה צועד, זה לא יאומן, אתה פוגש כאן את עם ישראל שהיה כאן, פוגשים כאן בתים שהיו בבית שני, שנשרפו בחורבן. עם ישראל קם לתחייה כאן, אנחנו מתחברים אל הדורות לפני 2000 שנה שהיו כאן ועזבו, וזה מברר את נקודת האמת. נכון היום ברוך השם הבינו את הדבר הזה, ומורשת הכותל המערבי עסוקה בלהביא מאות אלפי יהודים, אני חושב, אל הכותל, אל המנהרות, וזה פועל פעולה אדירה על הלבבות ועל הנפשות. אנשים נפגשים בנקודה הפנימית שלהם, הנקודה הפנימית הלאומית של כל אחד ואחד מאיתנו. זאת העבודה. כך אומר הגאון מווילנה. בנייניה של ירושלים, מתוך ברור נקודת האמת, ונקודת האמת בנקודה הזאת של אנשי אמנה. אנחנו אומרים את זה גם בסליחות, אנשי אמנה, אנשי אמונה, אנשי אמנה עבדו, באים בכוח מסעים, גיבורים לעמוד בפרץ, זוכרים את הגזרות. היו אנשים כאן שהיו אנשי אמנה, אנשים שהן שלהם היה הן ולאו שלהם היה לאו, והיום במקום זה יש היום איזה מין דיבור כזה, פוליטיקלי קורקט, אתה אומר כן, אתה לא מתכוון להגיד כן, אתה מתכוון להגיד בכלל לא, רק לא נעים לך, אתה אומר לא, אתה מתכוון להגיד לא, אבל כן, הכל, איזה מין מישמש כזה, כן. דבריי הוצאו מהקשרם והובנו באופן הלא נכון, כל מין מכבסת מילים, וירושלים תובעת את האמת, את נקודת האמת. זה גם מה שגם אומר כאן הנביא ישעיהו, בצדקה תקרונני, רחקי מעושק כי לא תיראי, וממחיתה כי לא תקרב אלייך. וגם אני חוזר חזרה לנביא זכריה, ויהי דבר אדוני צבאות אמור, כה אמר אדוני צבאות, קינאתי לציון, קנאה גדולה וחמה גדולה קינאתי לה. כה אמר אדוני, שבתי אל ציון, ושכנתי בתוך ירושלים, ונקראה ירושלים עיר האמת. והר אדוני צבאות הר הקודש. כה אמר אדוני צבאות, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו בידו מרוב ימים. זה קורה בימינו. יש מקום ברובע, מי שמכיר ליד בית מדרש ספרדי, יש שם רחבת משחקים כזאת לילדים שם של התלמוד תורה זילברמן. ושמה שמו את השלט, הפסוק הזה. עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים, ואיש משענתו מרוב ימים, ורחובות העיר ימלאו ילדים וילדות משחקים ברחובותיה. עכשיו אתה רואה את זה, זה זה. זה, הנה, עכשיו זה קורה, הנביא הזה, הנה ילדים, הנה ילדים, הנה זקנים. אתה יכול להביא גם עוד איזה 2-3 זקנים בשביל התמונה, והנה, זה זה, מול העיניים זה קורה לנו. אבל זה יקרה, כן, כה אמר אדוני צבאות, כי יפלא בעיני שארית העם הזה בימים ההם, גם בעיניי יפלא נאום אדוני צבאות, אפילו הקדוש ברוך הוא מתפלא על הדבר הזה, בוודאי בעיני אותם אלו שהיו בחורבנה של ירושלים, הדבר הזה הוא פלא פלאים, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, גם בעיניי זה ייפלא. זה הכל תלוי בחזרתה של נקודת האמת, בחזרתה של ירושלים להיותה עיר האמת. כאשר דוד המלך מגלה את ירושלים, בעצם כובש את ירושלים, עדיין הוא לא יודע איפה זה הר הבית, אז הוא מחליט לעשות צעד מאוד מאוד מפתיע, צעד אמיתי, צעד של אמת. דוד המלך מולך 7 שנים בחברון. חברון זה מקום נוח. כבר מהמילים אתם יכולים לשמוע שזה מקום של חיבור. יש סיפור על הרב קוק שפעם היה כאן מריבה בירושלים, גם כן בגלל מה שדיברנו על עיר האמת, היה כאן מריבה בירושלים בין הכוללים. כל אחד על כספי החלוקה. כל אחד טבע, כל אחד חושב שמגיע לו יותר כסף. ורבו ולא הצליחו להגיע להסכם איך לחלק את זה ביניהם. אז הרב קוק אמר להם, תשמעו, בירושלים אין מצב שתגיעו להסכם, כי כאן זה עיר האמת וכל אחד עם האמת שלו. תלכו לחברון, שם, תדברו שם ושם תסתדרו. כך עשו, הלכו לחברון, סגולת החיבור והם הגיעו להסכם באמת. אז כשדוד המלך נמצא בחברון, זה מקום נוח. דוד מחליט להעביר, אחרי 7 שנים שהוא בחברון, הוא מחליט להעביר את הממלכה שלו לירושלים, לעיר דוד. עכשיו, זה מעשה שהוא מאוד מאוד נראה לא נבון, כי חברון זה מוקד כוח. שם נמצאים גם שבט יהודה, זה עיר בירת שבט יהודה בעצם. וזה מוקד הכוח של דוד המלך. לעבור לירושלים, אף אחד לא הכיר את ירושלים, אז עיר יבוס, מי הכיר אותה? הייתה עיר אנונימית. ושבט יהודה נפגע מהדבר הזה, שלא יהיה לכם אשליות. כשאבשלום מתחיל את המרד, איפה הוא מתחיל אותו? בחברון. למה? הוא בעצם רומז לאנשי חברון, אני אחזיר את הממלכה, חזרה אליכם. הם עוד פגועים מדוד. אבל דוד אומר, האמת, נקודת האמת היא, שהמלכות צריכה להיות במקום שלא יתחלק לשבטים. לא בחברון שיש שבט יהודה, ולא בבנימין, באיזה עיר, אלא מקום שאף אחד לא יכול להגיד שהוא שייך רק אליו, ולכן המקום הזה שייך לכולם. וזאת ירושלים, ודוד מוכן לשלם על זה מחירים, אישיים וגם כלליים, כדי להעביר את המלכות לירושלים. הוא עושה המון מאמצים כדי להעביר את מרכז הכובד לירושלים. זה ייסודה של ירושלים, נעשה מתוך נקודת אמת. החלטה, היינו קוראים לזה היום, החלטה לא פופולרית. לא פופולרית, כן, הפופולרי הכי טוב, היה להישאר בחברון, במקום הבטוח, ליד השבט התומך, המגן, להעביר את ירושלים, את המלכות לירושלים, למקום שאף אחד לא הכיר, זו החלטה לא פופולרית, אבל החלטה של נקודתה היא נקודת אמת. אז ככה הכל התחיל. משם הכל התחיל, מההחלטה הזאת. וזה מה שבעצם עושה ירושלים. ירושלים, כמו שראינו בסיפור הזה ובעוד סיפורים, נחרבה על נקודת האמת שהלכה ונחלשה בה, כמו שהנביא ישעיהו אומר, נכון? בכמה מקומות, הגנוב ורצוח ונאף וישבע לשקר, ו... אתם באים להקריב לי קורבן, למה לראות זבחיכם אמר השם? וירושלים תלך ותיבנה, כשאנחנו נחדד את נקודת האמת שבתוכנו. כמובן נקודת האמת קשורה בלימוד תורה, קשורה בהבנת מה תפקידו של עם ישראל. לא לחינם, הרב קוק קרא, רצה לקרוא לתנועה שהוא רצה להקים דגל ירושלים. מפני שהציונות, עם כל הערכה הגדולה שאנחנו מערכים את הציונות, הציונות, האופן שבו היא דיברה, היה רחוק, כרחוק מזרח ממערב, ממה שעם ישראל צריך להיות. הציונות דיברה, כמו שהיא מדברת דרך אגב היום, שלום וביטחון. אנחנו רוצים מקום לשים בו את הראש, מקום בטוח, אנחנו רוצים לסגשג פה כלכלית, ושיהיה כאן שלום. פחות או יותר, אני קצת עושה הכללה ועושה איזה שטוח, אבל זה פחות או יותר הנוסח. הרבה אידיאלים, הרבה זה, רוצים דווקא יותר את ישראל, נכון כמובן וכו', אבל לא בשם התנך. לא בשם הגאולה, לא בשם חזרת ישראל לארצו, לא בשם התורה, אלא משהו חילוני כזה שרוצה מקום לשבת בו. והרב אמר, זה לא נכון, זה שקר, זה... עם ישראל חוזר לארצו, זה התממשות דברי הנבואה. ולכן אנחנו צריכים לחזור לכל ארצנו, ומיוחד לירושלים. ולכן הרב קוק רצה להקים תנועה שהייתה אמורה להיקרא דגל ירושלים, כדי לברר את נקודת האמת בתוך כל התהליך הפנימי של חזרת ישראל לארצו. מי חוזר לכאן? כל מיני פליטים מכל מיני מקומות שרוצים למצוא איזה מקום לשבת, או שכמו שכותב שם הרב קוק, גור אריה יהודה, נאור מתרדמתו, וחוזר חזרה לארצו אחרי 2000 שנה מתוקף דבר הנביאים. זה עולם אחר לגמרי. איך אתה מתייחס לדבר הזה? אז איך לדון את ירושלים כסוגיה מדינית סבוכה ורגישה שצריכה פתרון דיפלומטי עדין כדי תתם וכו', וקדושה לשלושת הדתות וכל מיני דברים כאלה, או שירושלים היא עירו של עם ישראל, והיא עירו של העם היהודי, והר הבית במרכזה, ועל הר הבית ייבנה המקדש, מהרה ייבנה המקדש, הגמרא אומרת בכמה מקומות, ייבנה המקדש, וירושלים תהיה, נכון, בית המקדש יהיה ביתי בתפילה יקרא לכל העמים, יכולים גם, גם, גם גויים יכולים לבוא ולהתפלל שם, אבל ירושלים, זאת נקודת האמת, מכאן הושתת העולם, פה אי אפשר לשקר, פה אי אפשר לטשטש, פה אי אפשר להגיד, טוב, נסתדר, נייפה, כאן זה נקודת האמת, כאן זה אבן השתייה, ממנה הושתת העולם, ועד כאן זה יגיע, ולכן ירושלים לא מאפשרת לשקר לתפוס. כמה שמנסים, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה, זה לא עובד, לא נדבק. מנסים ו... ירושלים בועטת חזרה. כן. לא, אמרתי שירושלים זה על פי החלוקה בספר יהושע, אם תעשה את כל החיתוכים של הגבולות, תראה שירושלים לא נתחלקה לשבטים. כלומר שירושלים שייכת לכל ישראל, בכל מקום אחר, זה כל עיר אחרת, היא אצל איזה שבט. ירושלים זה המקום היחיד שהוא לא נתחלק לשבטים. אז דוד מעביר את מרכז מלכותו, מחברון, המקום הבטוח, המקום ה... של השבט שלו, מעביר את זה לירושלים, שזה מקום, אחד לא הכיר את זה עד אז. אז לכן ירושלים מבררת את נקודת האמת. הגאון מווילנה אומר, שבזה תלויה בניינה של, השלב השלישי בבניין ירושלים, חזרתם של אנשי המנה. זה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו. זה גם תלוי ברמות המדיניות, הכלליות, להגיד את האמת בצורה ברורה, בהירה, כמו שזכינו שראש הממשלה אמר עכשיו, לנשיא אובמה סוף סוף אמרנו את הדברים האלה בפרצוף, שירושלים שלנו ולא תחולק, יפה מאוד, אבל לא צריך לנוח על זרי הדפנה, צריך להמשיך לאחוז בדבר הזה. ירושלים טובעת מאיתנו לומר את האמת קודם כל על עצמנו, מי אנחנו, מה אנחנו, למה באנו לכאן, מה התפקיד שלנו, מדוע ירושלים כל כך חשובה לנו, זאת העיר שמחברת שמיים וארץ, זאת העיר שבה היו נביאים, כהנים, חוזים, זו העיר שבה יבנה בית המקדש. לכבוש את ירושלים בקרקע, בצנחנים, זה ודאי היה קרב לא קל וקרב קשה, אבל אחרי הקרב הזה יש עוד קרבות. קרב על נוכחות המשמעות הפנימית של ירושלים, על קדושתה של ירושלים, שלמותה של ירושלים. כל הדברים האלה הם תלויים, ודאי אנחנו שאנחנו זוכים פה לשבת ללמוד תורה בירושלים, תלויים באותה נקודה פנימית שעליה דיברנו, חזרתם של אנשי אמנה. אנשים שלא לא מחפשים. תן לי רק את הסעיפים, העיקר שאתה לא יכול לתפוס אותי, אופ, הצלחתי לתחמן את החוק, ואני, זהו, יצאתי מורווח. אלה אנשים שמחפשים את נקודת האמת בכל לבבם ובכל נפשם. איפה שהיא כתובה ואיפה שהיא לא כתובה, מחפשים את נקודת האמת. והולכים על אחריה, בישו במים. לגלות אותה. בזכות אנשים כאלה, בזכות תנועה כזאת, נזכה לראות את ירושלים בתפארתה, בנויה, שלמה, מפוארת. נזכה לראות בזכות השם את בית המקדש בראש הרים. גאולה שלמה, אמן ואמן.